209. אנחנו למדנו פה במאמר מן המיצר שהייתה שאלה ארוכה, אפשר לסכם אותה, וכל הפרק הראשון הייתה שאלה אחת, למה אומרים לפני התקיעות את הפסוק מן המיצר קראתי? השאלה הייתה לשני הכיוונים. מצד אחד, אם אדם נמצא במיצר, אז הוא לא אמור רק לקרוא זה כאילו משהו בנחת, אני קורא לך. אם הוא במיצר, הוא היה צריך לצעוק, היה צריך לזעוק. היה צריך לכתוב מן המיצר, צעקתי, זעקתי, שיבעתי, משהו ככה. למה קראתי? זו הייתה שאלה מצד אחד. מצד שני, השאלה הייתה הפוכה. איך זה יכול להיות שאחרי חודש שלם, של חודש אלול, חודש של הכנות, שיהודים נמצאים במצב של חודש שמאירים בו י"ג מידות הרחמים, אחרי ימי הסליחות, חודש שבו אומרים לדוד השם מורי ואישי, זאת אומרת הקדוש ברוך הוא מאיר לנו את החודש, סייע לנו בחודש, אחרי כל ההכנות הגיע ראש השנה בבוקר, אז יהודי עכשיו עומד ואומר, אני עדיין במיצר, מה פה שאתה במיצר, אתה כבר בהתקדמות רצינית עד שהגעת לפה, אז למה אתה אומר על עצמך מן המיצר? זו הייתה השאל, זה בעצם שתי השאלות שני הכיוונים שהיה בפרק הראשון. כדי להבין את זה, אז הוא הביא שכתוב בגמרא, שבראש השנה, אם יהודי עושה את עצמו אני, רש, בטל, אז השנה תהיה עשירה. היינו אם היהודי מתחיל בתנועה נכונה של התבטלות כלפי הקדוש ברוך הוא, זה נקרא כל שנה שרשה בתחילתה, שנה שיניה בתחילתה, מתעשרת בסופה. אז הביא שהרבי מהרש מסביר, שזה מעלה של תפילת אני. תפילת אני, מה המעלה שלו? שכשהוא מתפלל, הוא מתפלל בתחושה שהוא אני, הוא בטל, הוא סובל, ולתפילה שלו יש מעלה שהיא מעוררת מאוד מאוד גבוה למעלה, היא מעוררת מאוד ופועלת את פעולתה. אולי נתחיל עוד פעם מיות ג' שמתייחס לנקודה הזו של תפילת העני. תפילת העני זה בעצם קשור לפסוק שעליו המאמר מתייחס, מן המיצר. אדם שמרגיש שהוא נמצא במיצר, בעצם אפשר לומר שהוא אני. המיצר, מצב של מיצר, זה מצב של עניות. אז נתחיל עוד ג' נמצא בעמוד 209 בספר. ולהבין זה כדי להבין את מן המיצר, יש להקדים תחילה מבואר במאמר הנ"ל. להקדים קודם מה שהרבי מהרש מסביר במאמר תיקוב החודש מתפרש רפחת. בעניין תפילת העני, מה מסביר הרבי מהרש במאמר, מה הייחודיות של תפילת העני? קודם כל אנחנו צריכים להסביר מה העני מתפלל, מה העני מבקש. נראה שהעני יש לו טענה מאוד רצינית וצודקת. מה העני טוען? כתוב בפסוק בתהילים על התפילה של העני, תפילה לעני כי יעטוף ולפני השם ישפוך שיחו. העני ניגש להתפלל לקדוש ברוך הוא, הוא שופך שיחו, יש לו מה לשוחח. זאת אומרת, יש לו מה להגיד, יש לו טענה, יש לו איזה תרומת מסוימת. מה התרומת שלו? ששיחו הוא לשון תרומת, שיש לעני תרומת על הקדוש ברוך הוא. העני, יש לו תרומת על הקדוש ברוך הוא. מה התרומת שלו? תרומת שלו, למה צריכו לסבול צער ואיסורים בקבלת פרנסתו מהעשיר? למה הקדוש ברוך הוא סידר את החיים שלו בצורה כזו שכדי להתפרנס הוא זקוק להושיט יד ושהעשיר יעשה לו טובה ויעזור לו? למה העשיר לא צריך לפשוט יד? והוא כן. הוא מבאר, מסביר הרבי מהרש, שבאמת יש בזה כוונה עמוקה למה נבראו עניים. הסדר הזה שיש בעולם עניים, הסיבה למה יש בעולם עניים, יש בדבר הזה כוונה עמוקה. זאת אומרת, זה חלק מהתוכנית הבסיסית של בריאת העולם. הקדוש ברוך הוא סידר שבכל הדרגות, כפי שהוא יפרט בשורות הבאות, מהדרגות הכי גבוהות ועד לבחינות הכי נמוכות, כל השפעה שעוברת מדרגה לדרגה, זה כל הזמן עובד באופן של עשיר ועני. אחד נותן ואחד מקבל. לא כולם עשירים, גם לא כולם עניים. הכל עובד בצורה כזו שיש משפיע ויש מקבל. דהיינו משום דקן הוא סד למעלה בכל סדר השתלשלות. זה יסוד שהקדוש ברוך הוא יסד בכל סדר ההשתלשלות. זה הסדר שהוא בדרך משפיע ומקבל. הסדר הוא שכל ההשפעות יורדות לעולם בצורה שיש משפיע ויש מקבל. מביא עכשיו דוגמאות מהספירות, הוא הולך מלמטה למעלה. מהספירות עובר למקור, לכתר, עוד יותר גבוה. בכל הבחינות הוא יראה איך שכל הזמן זה עובד באופן של משפיע ומקבל. כמו בבחינת זון דאצילות, זון זה הראשי תיבות זי, רמפין ונוקבה. היינו המידות והמלכות של עולם האצילות. אז איך היחס בין מה שנקרא זי רמפין, שזה המידות, לבין נוקבה, שזה מלכות, איך היחס ביניהם, שבחינת זי רמפין הוא משפיע, או בחינת מלכות הוא מקבל. סדר הספירות הוא כזה, שזי רמפין משפיע למלכות. אז זה האופן, מלכות, כל ההשפעות שמלכות מקבל, מלכות זה כמו נמשל לירח, וזי רמפין זה נמשל לשמש, שזה נושא שלומדים ברמב״ם שלושה פרקים, פעמים האלה על חוס קידוש החודש, אנחנו צריכים לדעת את היחס של שמש וירח. אז הירח, כידוע, חסידות מבואר, שהירח זה מלכות, והשמש זה זי רמפין. ולכן כל האור שיש בירח זה לא אור עצמי. כל האור שיש בירח זה אור שמקבל מהשמש. ולכן כל השינויים שיש במהלך ימי החודש באור שרואים בירח, האור שמשתקף בעולם מהירח, זה פשוט תלוי איפה הירח עומד בין העולם לשמש, באיזה יחס, איזה חלק מהירח מופנה כלפי העולם ואיזה כלפי השמש, מה אנחנו רואים ומה אנחנו לא רואים. אילו היה לו אור עצמי, היינו צריכים כל הזמן לראות ירח מלא. כיוון שאין לו אור עצמי, אז בהתאם לתנועה שלו ביחס לשמש, אז משתנה האור שלו. זאת אומרת, הירח הוא מקבל, והמשפיע הוא השמש. באותיות של הספירות, זה נקרא זעי רנפין זה המשפיע, ונוקבה מלכות זה המקבל. על דרך זה למעלה יותר, אותו דבר אם אנחנו נעלה בספירות יותר גבוה, לא מידות ומלכות, נלך יותר גבוה. יותר גבוה זה בבחינת חוכמה ובינה. אם נלך בבחינת המוחין, חוכמה ובינה, אז גם כן ספירת החוכמה נותנת את הנקודה, את הברק המבריק, זה החוכמה. הבינה לוקחת את הנקודה ומרחיבה אותה. זה כמו שמבואר בתניא, שזה ההבדל בין אב לאם, שהאב נותן את הנקודה, והאם אצלה זה מתפתח במשך 9 חודשים. אז החוכמה נקרא אב, והבינה נקרא אם. אז היחס בין חוכמה ובינה, זה גם כן משפיע ומקבל. הוא גם כן בדרך משפיע ומקבל. שחוכמה נקראת אב, שהוא בבחינת משפיע, לבינה שנקראת אם, בבחינת מקבל. אז רואים שגם בחלק התחתון של הספירות, זי רמפין ונוקבה, זה עובד באופן של משפיע ומקבל, וגם כשאנחנו עולים למעלה יותר, במוחין אז גם כן היחס בין חוכמה ובינה במוחין עצמם, אז חוכמה זה המשפיע ובינה זה המקבל. כן, ולמעלה יותר מבחינת הכתר, גם אם נעלה יותר גבוה מ-10 ספירות. כתר שלמעלה מהספירות, כתר עצמו כמבואה בחסידות, יש שני בחינות בכתר. יש חיצוניות הכתר, יש פנימיות הכתר. פנימיות הכתר זה בנפש, זה דומה לעונג, וחיצוניות הכתר זה כמו הרצון. אדם מתענג ולכן הוא רוצה ולכן הוא מבין ולכן הוא מרגיש ועד שהוא מדבר. זה סדר השתלשלות שלהם. כשאנחנו מדברים בכתר, יש פנימיות הכתר וחיצוניות הכתר. זה גם באופן כזה של משפיע ומקבל. שיש בו בית הבחינות דעתיק ועריך, עתיק ועריך זה שבקבלה קוראים לשתי הבחינות בכתר. עתיק זה פנימיות הכתר, ועריך זה חיצוניות הכתר. שמבחינת משפיע הוא מקבל. עתיק הוא המשפיע, ועריך הוא המקבל. ואם נעלה אפילו עוד יותר גבוה, ועד שגם בבחינת עתיק, אפילו אם אנחנו מדבר בבחינה הכי גבוהה שנקרא פנימיות הכתר, בבחינת עתיק עצמה, גם כן ישנו העניין זה משפיע ומקבל. משפיע ומקבל יש אפילו בבחינות הכי גבוהות בפנימיות הכתר עצמו גם כן עובד באופן כזה. כדי איתה בעץ חיים, כמו שכתוב רבי חיים ויטל, כותב תלמיד הארי הקדוש, שבחינת עתיק כל עצמותו, כל העצמות של בחינת עתיק נעשה משני בחינות אלו, מה ובן. מה ובן בסדר ההשתלשלות זה גם שתי בחינות שנקרא משפיע ומקבל, זה מילואים מסוימים של שם הוויה, לפי גם גימטריות מסוימות. לא ניכנס כרגע לזה, כי כל זה זה רק נוגע להביא רק דוגמאות שזה קיים בכל סדר השתלשלות, אז אנחנו לא נעריך בהגדרות הללו, רק בהבנה הכללית אנחנו מראים שבכל סדר השתלשלות יש את האופן הזה, שבעתיק עצמו יש מה שבו, הבחינת המה, מה זה הבחינה העליונה, בחינת המשפיע, ובחינת עתיק דחורה, דחורה זה הזכר, זה המשפיע, ובן שבו הוא בחינת נוקבה דעתיק. זאת אומרת, גם בעתיק, גם בפנימיות הכתר, יש בחינת משפיע ומקבל, דחורה ונוקבה, זכר ונקבה. ויתרה מזה, גם אם נלך עוד יותר גבוה, שגם כללות המשכת הקו, מאור אינסוף שלפני הצמצום, גם כשנדבר על הגילוי הראשוני שאחרי הצמצום, שזה אור הקו, ביחס לאור אינסוף שלפני הצמצום, אז גם כן הוא מבחינת ההשפעה שנמשכת מהמשפיע אל המקבל. אור אינסוף שלפני הצמצום זה מבחינת המשפיע, ואור הקו זה מבחינת המקבל. וכן הוא גם למעלה יותר, אפילו אם נלך עוד יותר גבוה, מהמשכת האור שלפני הצמצום מבחינת המאור. יש את המאור ויש את האור. איזה דרגה שאנחנו רק לא נדבר, תמיד זה בא באופן של משפיע ומקבל. וכמובן, מה מבואר במקום אחר בעניין קודש הבריך ושכינתי. שומעים לשם ייחוד קודש הבריך ושכינתי. זה גם כן, שכינתי זה מלכות, קודש הבריך הוא זה רמפין. זאת אומרת, זה השפעה באופן של משפיע ומקבל. שזה עניין זה משפיע ומקבל, סובב כל העלמין, תודה, הוא ממלא כל העלמין. שעניין זה ישנו גם לפני הצמצום. על כל פנים, אנחנו נחזור לענייננו. אני בא בטענה. למה כל הזמן הוא צריך לפשוט יד להשאיר? וכל ההשפעות שלו עוברות דרך העשיר. אומרים לו, תשמע, זה סוד גדול, זה סדר ההשתלשלות, ככה העסק עובד. העסק עובד מהבחינה הרוחנית הכי גבוהה, עד למטה מטה, דרך כל העולמות וכל הספירות, תמיד ככה זה עובד. הקדוש ברוך הוא ככה קבע את הבריאה, באופן שיש משפיע ויש מקבל. וכיוון שכל סדר ההשתלשלות הוא מבחינת משפיע ומקבל, כיוון שזה הסדר בכל הבחינות שראינו, לכן צריך להיות העניין דמשפיע ומקבל גם למטה. לכן גם למטה בעולם, ביחס שיש בין בני אדם, ככה זה עובד. יש משפיע ויש מקבל, שזהו עניין דעשיר ואני. העשיר הוא המשפיע ואני הוא המקבל. אז אם כך, זה תשובה כללית לעני, שהוא שואל, למה יש עניים ועשירים? אומרים לו זה התוכנית, אבל זה לא מרגיע את התרומת של העני. כי העני אומר, אין שום בעיה, צריך שיהיה משפיע ומקבל, בסדר גמור, בוא נחליף תפקידים. אני אהיה המשפיע והעשיר יהיה המקבל. למה דווקא אני טוען? למה דווקא הוא נבחר להיות המקבל והעשיר המשפיע? אם צריך להיות משפיע ומקבל, אין לו שום בעיה, אבל שזה רק יהיה שינוי תפקידים. זה הבעיה, זה התרומת שיש לעני. אמנם אין אמת שמוכרח שיהיו עניים, למרות שאנחנו מבינים שזה הסדר שחייב ככה לעבוד, מכל מקום יוכל לעני להתרעם. בכל זאת, תפילה לעני כי יעטוף, ולפני השם ישפוך שיחו. לעני יש תרומת. מדוע הגיע לחלקו שיהיה הוא עני? ומדוע לא יהיה העשיר עני? למה לא הפוך? אם זה צריך להיות התוכנית, למה דווקא הוא צריך להיות העני? או בפרט, העני שטוען את הטענה, עוד יכול לבוא ולתת ככה טיעונים עם תוכן, שלא סתם למה. למה זה שאלה שאומרים לו? אז תמיד, אם היה הפוך, אז הוא היה אומר הפוך, כן, זה לא היה נגמר. הוא בא וטוען שגם מצד הפריות מגיע לו להיות העשיר. ולהעשיר להיות העני. למה? ובפרט שאנו רואים שיש עניים הרבה שהם טובים מהעשירים. יש הרבה עניים שבבחינת ההתנהגות שלהם, בבחינת האופי שלהם, מכל הבחינות הם הרבה יותר טובים. אז אם הם הרבה יותר טובים, אז, אומר, אז בעצם למה שהוא לא יהיה זה שיש לו רוגע, והעשיר שהוא פחות טוב, שהוא יהיה הפושט יד. והיינו, שהם טובים יותר, כשאנחנו אומרים שיש עניים שהם טובים יותר מעשירים, לא רק בעבודה במסירות נפש, לא רק בכך שאני מוכן למסור את הנפש, לקיים דברים גם כשקשה לו וגם כשהוא לא יכול, כי הרי הוא עני, אלא גם בעבודה של פיתה ומדעת, גם בעבודה שהיא לא דורשת מסירות נפש. בעבודה הטבעית, הרגילה, הפשוטה, אני טוען שהוא טוב יותר מהעשיר בהרבה דברים, לא רק ברגעים רגעי המבחן של מסירות נפש. ואף על פי כן, למרות שאני טוען שהוא טוב יותר מהעשיר, צריכים הם לקבל מהעשירים? אז למה זה ככה? כיוון שגדלה צעקתו של העני, כיוון שאני, שהוא מבקש, אומר ריבונו של עולם, למה מגיע לי? הוא צועק עם כל הלב, הוא באמת מתכוון למה שהוא צועק. זה כואב לו. וטענתו חזקה וצודקת. הטענה שלו היא חזקה והיא טענה צודקת. כי אם יהיו החלפת תפקידים, זה לא יבטל את התוכנית האלוקית הבסיסית שצריך להיות עניים ועשירים, רק שזה יהיה הפוך. שהרי העניות שלו אינה באשמתו, אלא הרי הוא לא עני כעונש. הוא נולד לכתחילה למקום כזה, מחמת שכך צריך להיות מצד סדר ההשתלשלות. אז הוא טוען שיהיה סדר ההשתלשלות הפוך על מישהו אחר. אז הטענה שלו היא טענה צודקת. במילא התפילה שלו והזעקה שלו היא מאוד חזקה, ולכן תפילתו קודמת. לכן התפילה שלו, לכן אומר דוד המלך, תפילה לעני כי יעטוף, ולפני השם ישפוך שיחו. השיחה שלו היא לפני השם, היא קרובה, היא מתקבלת, היא קודמת לפני התפילה של מישהו אחר. יש לתפילה של העני מקום חזק שהיא מתקבלת, ומצד גודל המיצר שלו, מכיוון שהעני נמצא במצב כזה, שהוא נמצא במיצר, הוא נמצא במצב שכואב לו וצר לו, מן המיצר, וכתוב מן המיצר, תפילה מן המיצר זה תפילה שאומרת על התחושה הקשה, על המצב הקשה שבו נמצא העני, מגע תפילתו למעלה ביותר. לכן התפילה שלו נוגעת מאוד. לכן התפילה שלו היא מאוד מאוד נוגעת והיא מאוד מאוד פועלת, מכיוון שהוא באמת כואב לו מצד האמת. אז זה בלי גבול. למה, מה המשל לזה? אש. מצד אחד הוא מוגבל, מכיל אותו על ידי פתילה מסוימת, אבל מצד שני התכונות שלו הם בלי גבול. זה בעצם לסיכום העניין, מה שלמדנו היום, שהנר, נר הנשמה נקרא נר, למדנו על שלושת המרכיבים שיש בו. יש בו את הפתילה,
יש בו את השמן, את החומר בעירה, ויש בו את האש. זה הנשמה נקראת הפתילה, החוכמה של הנפש הבהמית נקראת השמן, והמטרה היא להגיע לאש, מה זה האש? הביטול הקדוש ברוך
הוא. ביור הדברים על עניין נר חנוכה משמאל ומזוזן מימין. זה המאמר שבא לבאר, המאמר הקודם שזה היה הפתיח שלו, נר חנוכה מצווה להניחה, וזה הביור על המאמר. מה הדמור הזה? כן, הנה המצוות, מה ההבדל בין מצוות לתורה? הוא אומר, המצוות הן מן למטה למעלה, כידוע, הרבה פעמים עובדנו על כך, שהמצווה זה אדם מקיים משהו, לוקח דבר חפץ גשמי, והוא עושה את רצון השם, אז זה תנועה מלמטה למעלה, והתורה זה הפוך, תורה הרי הוא לומד את תורת השם, שהיא ניתנה מלמעלה למטה. והייחוד שביניהם הוא, מה ההתאחדות, מה החיבור, איפה נקודת החיבור?
מי מתפלל, מי שואל, למה אני אני? אז אני הגשמי שואל, ספירת המלכות שואלת, בינה שואלת, אריך שואל, בן שואל, אור הקו שואל, האור שואל, כל הדרג, וכל הדרגות, כל בחינה שהיא נקראת אני, יש לה בעצם טענה, למה הוא אני ולא הפוך. נראה את עוד דלת. מי שלמה, מי שנחשב מקבל ליחס למעלה, הוא בעצם משפיע.
יש שפיר הפילים. אין לך
תמורת מוצבות. כן. כל ה... גם בעולם הזה, אפילו היתוש, העברה היחיד שאומרים עליו, שהוא מכניס ואינו מוציא, לכן הוא נקרא בריאה שפלה. אבל חוץ מזה, אין אדם בעולם שלא תורם. גם בגוף האדם, הרגל והראש, אז הרגל יש דברים שהוא תורם לראש, יש דברים שהראש תורם לרגל, גם בעולם זה ככה. כל אחד יש לו משהו תורם בתחום מסוים, בכיוון מסוים, אין אדם שהוא רק מקבל. כל אחד הוא גם נותן, השאלה היא כמה, השאלה כמה זה מורגש, הכל עובד בצורה כזו של, של משפיע וכן. ככה העולם עובד, ככה הקדוש ברוך הוא קבע את סדר ההשתנות שלו. אני נקרא אני כי החלק הדומיננטי שלו זה המקבל, החלק המשפיע שלו זה ה... מה הוא כבר משפיע? אני, הוא משפיע את הקליפות שהוא מקבל מה... את ה... המחזור קיים בעולם בכל הרמות. שאלה מה אתה נותן בשביל המחזור של הבחינה שמתחתיך, אז האם אתה משפיע לזבובים שיהיה להם פסולת, או שזה בחינה קצת יותר חשובה בתור משפיע. על פי האמור שתפילת העני, שלפני הוויה ישפוך שיחו, על פי מה שלמדנו, שתפילת העני היא תפילה שמתקבלת השיח שלו, התערומת שלו היא לפני השם. זאת אומרת, התפילה שלו מתקבלת. למה התפילה שלו היא צודקת ומתקבלת? היא על היותו בבחינת מקבל. נקודת הדברים שהתפילה שלו יש לה משמעות, הוא צועק למה אני מקבל? למה אני לא משפיע? נמצא, אז במילא יוצא, שמי טוען את הטענה הזו? כל דרגה שאני יכול להצביע עליה ולומר עליה היא מקבל, יש לה את הטענה הזאת. נמצא שהעניין בתפילת העני ישנו בכל המדרגות שבהם ישנו העניין למשפיע ומקבל. כל סדר ההשתלשלות וכל הדרגות שיש שם הבחינה אחת שנקראת משפיע, הבחינה שנייה שנקראת מקבל, אז הבחינה שנקראת מקבל יש לה את הטענה למה היא מקבל. הירח יש לו טענה, למה אין לו אור עצמי? למה צריך לקבל את אורו מהשמש? כיוון שעניין זהו בכל המדרגות, בסדר ההשתלשלות. אם אנחנו מגיעים למסקנה שהטענה הזו, התערומת הזו, זה בכל הבחינות, וגם לפני הצמצום, אפילו בבחינות הכי עליונות, שלפני הצמצום אמרנו שהאור שלפני הצמצום הוא גם מבחינת מקבל ביחס למאור, הרי מובן שיש גם חילוקי דרגות בעניין המיצר עניות. ומילא, זה מה שאמרת, שכשאנחנו אומרים אני, יש עניים שאנשים היינו אומרים, אנחנו מוכנים להיות עניים כמוהם, כן? יש אחד שהוא מרגיש עני, שהוא לא ביל גייטס, אז הוא מרגיש עני. כן? בדיוק. תלוי, אני ביחס למה? אז יש במילא יוצא שבהגדרה אני,
טור העניים יש טור ארוך. כולם נמצאים בטור העניים, אבל כמובן שמי שנקרא עני בבחינה העליונה הוא מאוד מאוד עשיר לעומת אלה שמתחתיו, אבל הוא מרגיש עני ביחס למה שמעליו וכן הלאה. יוצא שכשאומרים מיצר, מן המיצר קראתי, וחיברנו את המושג של מיצר לתפילה של העני, כי המיצר זה תחושה של עניות שהוא במיצר או בחסר. אז אם יש ריבוי דרגות בעניים, במילא ברור גם שיש ריבוי דרגות מן המיצר. אדם שאומר אני מרגיש שאני ממש במיצר, אז אחד הוא נמצא במיצר כי הוא בתוך הבית כלא, אז הוא באמת נמצא במיצר. אחד הוא משוחרר לגמרי, הוא מרגיש שהמצב שלו מיצר, ביחס ההוא בבית כלא, אז ההוא בבית כלא אמר אני הייתי מוכן להחליף איתך, כן? וכן הלאה וכן הלאה. והיינו, שלגבי מדרגה נעלית יותר, גם מה שהיה נחשב עד עתה לבחינת מרחב, הנה לגבי מדרגות עליונות יותר, הרי גם הוא מבחינת מיצר. ומילא בסדר השתלשלות יוצא שמה שנקרא מרחב ביחס לתחתון, נקרא מיצר ביחס לעליון. ומזה מובן, במילא נבין את השאלה שאיתה פתחנו במאמר, איך זה שיהודי מגיע בראש השנה בבוקר, לפני תקיעת שופר, אומר את הפסוק מן המיצר קראתי, אז שאלנו מה זה מן המיצר, אתה כבר חודש שלם עושה הכנות באלול, עכשיו אתה אומר מן המיצר, עכשיו אתה כבר היית צריך להיות במרחב גדול, אז הוא אומר תלוי ביחס למה, הוא עכשיו הגיע לכזה מבחינה, מאיר לו והוא משיג את מעלת היום הגדול הזה של ראש השנה, וההמשכה שהוא צריך להמשיך על ידי השופר, אז הוא אומר כל מה שהצגתי עד עכשיו, זה אמנם מרחב גדול ביחס לימי השנה הרגילים, אבל זה מיצר יחסית לבחינה של ראש השנה. ומזה מובן שכן הוא גם בעניין דמין המיצר קראתי, שאומרים בראש השנה קודם תקיעת שופר. והרעיון הזה הוא מרומז גם בשופר עצמו. לא רק הפסוק שאומרים לפני תקיעת שופר, אומרים את הפסוק מן המיצר, תסתכל על השופר, פשוט איך נראה השופר, אתה תראה שצידו אחד קצר וצידו אחד רחב. גם השופר, יש לו צד אחד של השופר שהוא מיצר. הצד השני שלו הוא מרחב. אז גם השופר עצמו, יש לו את החלק שאומר אני מיצר, את החלק שהוא מרחב, כן? ביחס לפה הקטן של של השופר, אז החלק העליון נקרא מרחב. יחסית לקרן גדולה יותר, יכול להיות שהרחב יהיה בעצם מיצר, ומשהו יותר רחב וכן הלאה. שזהו על שם מן המיצר קראתי כה, ענני במרחב כה. שיש חילוקי דרגות בעניין המיצר לשופר. גם זה שהשופר מסמל מיצר, בגשמיות פשוט המיצר, השופר יש לו התחלה שהוא מיצר. אבל השופר גם מסמל בעבודת השם, שמה יהודי אמור להרגיש באותו מעמד, שהוא נמצא במצב של מיצר, והוא רוצה לצאת ממנו, הוא רוצה להתקדם ולהתקרב, יש בזה הרבה דרגות, כי יש סוגי שופרות. אין הכוונה כאן סוגי שופרות שהולכים לחנות ויש מבחר שופרות, ולזה הכוונה סוגי שופרות. הוא אומר, יש בדרגות הרוחניות, של מושג השופר, השימוש בשופר, יביא כאן עוד מעט, באופן כללי, שתיים או שלוש דוגמאות של שימוש בשופר, יש בשופר דרגות. ניקח, לדוגמה, שופר, יש שופר של ראש השנה, שופר פשוט גשמי שכל אחד מכיר, תוקעים בשופר. יש שופר שכתוב בתורה, שבמתן תורה, במעמד הגדול של הר סיני, היה כל השופר הולך וחזק. היה שם כל שופר. אז איזה שופר זה היה שם? זה היה שופר פשוט, גשמי, שרגיל כמו שאנחנו מכירים. ודאי ששם מדובר בשופר במשהו הרבה יותר נעלה. אין? אז יש בשופר, בכל שופר יש את המיצר ואת המרחב. אבל לא כל שופר המיצר שלו הוא מיצר אמיתי בכל הבחינות. יש מיצר יחסית לבחינה שלך. המיצר של השופר של מתן תורה מבחינתנו הוא המרחב הכי גדול. הוא מיצר יחסית לגילוי של מתן תורה וכן הלאה וכן הלאה. בעניין. הנה כתיב, כתוב, הפסוק אומר, הנביא ישעיהו, שמדבר על הגאולה העתידה, אנחנו אומרים את זה כל יום בתפילה של תפילת 18, אנחנו מבקשים מהקדוש ברוך הוא על הגאולה כל יום, שלוש פעמים ביום בתפילת 18, ואחד מהבקשות על הגאולה שיהיה קיבוץ גלויות, שכל עם ישראל יתקבץ לארץ ישראל, הבקשה הזו פותחת במילים, תקע בשופר גדול לחירותנו, ושא נס לקבץ גלויותינו. מה זה תקע בשופר גדול לחירותנו? חכים לשמוע את הקול המיוחד הזה שעליו אומר הנביא ישעיהו, והיה ביום ההוא יתקע בשופר גדול. זה לא רק הכוונה, מחפשים איזה שופר גדול שיתקעו בו ואז השיח יגיע. מספרים את הסיפור הידוע שבזמן רבי מנחם מנדל מטפס, אז הגיעה שמועה, הוא היה גר בטבריה, הוא היה ברוסיה, הוא עלה לטבריה, הוא קבור בטבריה. הוא היה בטבריה, הגיעה שמועה לטבריה, שמשיח הגיע. כי אמרו שהגיעה עדות, שראו אדם שעמד על הר הזיתים, עם שופר, אנחנו קוראים לזה שופר תימני ארוך ומסומסל, ונתן תקיעה גדולה על הר, והיהודים הפשוטים בתמימותם אמרו, הנה התקיים הפסוק, והיה ביום ההוא, התעקע בשופר גדול, ומשיח הגיע. וככה שמועה התגלגלה, הטבריה שבירושלים, משיח כבר הגיע. אז הסיפור שרבי מנחם מנדל, שהגיע אליו השמועה, אז הוא פתח את החלון של הבית, הציג את הראש החוצה, אמר לו, אני עוד לא מריח שמשיח הגיע. סגר את החלון, אמר, זה עדיין לא. מסבירים על זה, למה היה צריך לפתוח את החלון, אם הוא היה כזה בעל חוש ריח, להריח בעולם, אם משיח כבר הגיע או לא, אז למה הוא פתח את החלון, למה הוא לא יכל להרגיש את הדבר הזה ביותו יושב ליד השולחן. זה מסבירים חסידים, שבתוך החדר שלו היה ריח משיח כל הזמן. הוא חי משיח כל הזמן. הוא רצה גם לראות, רצה רק לראות אם גם בעולם מרגישים כבר משיח, אז הוא אמר, זה עדיין לא, בעולם עדיין משיח לא הגיע. השופר גדול ברור שהכוונה היא לפעולה רוחנית מאוד מאוד גדולה. יש ביטוי מעניין שהרבי אמר, אחרי מלחמת ששת הימים, שהיה התעוררות מאוד מאוד גדולה בארץ, שמזה להתפשט בכל העולם, היה התעוררות גדולה בעניין של מפתח תפילין. כל המפתח תפילין שעומדים, מנחים, יהודים תפילין, ואלפי יהודים התעוררו בתשובה, זה התחיל אחרי הניסים הגדולים של מלחמת ששת הימים. הרב התבטא שהדברים האלה, ההשפעה הזו, הכוח הגדול שהיה בעולם, זה בעצם דרישת שלום, לא זוכר את הביטוי שהרב אמר, אבל זה ביטוי של השופר, של הנבואה, והיה ביום ההוא התעקע בשופר גדול. שופר גדול זה קריאה אלוקית גדולה שמעוררת את עם ישראל להתקרב לקדוש ברוך. אז קוראים לזה בפסוק שופר גדול. זה אומר שמושג שופר זה משל על שופר, אבל גם המשל הרי הוא מדויק. אז אם קוראים לו שופר, פירושו שיש בו גם את המיצר של השופר, ואת המרחב של השופר. גם בשופר הגדול הזה שעליו מדובר בעת הגאולה. נראה את הלשון המאמר. בעניין בזה, די נכתיב, פסוק אומר בישעיהו, והיה ביום ההוא, יתקע בשופר גדול. זאת אומרת, לא כתוב היה ביום ההוא יתקע בשופר. יתקע בשופר גדול. כמו שאמרנו, גדול אין הכוונה היא בגודל פיזי, אם הוא יהיה באורך 20 סנטימטר, או שיהיה באורך מטר. גם היום אדם יכול לקחת שופר באורך מטר. זה לא שאלה טכנית שמחפשים את השופר הזה במה לתקוע. זה בא לבטא שהשופר שעניינו היתקע שופר בעיר והעם לא יחרדו. השופר עניינו לעורר את היהודי בתשופה, אז השופר הזה שיהיה, משיח יתקע, זה יהיה שופר גדול, זה יהיה שופר שיפעל פעולה גדולה מאוד, שזה יעורר את העניין של קיבוץ גלויות, ואת הגאולה האמיתית והשלימה. עצם הדבר שקוראים לו שופר גדול, לעומת שופר סתם, למשל במתן תורה, איך כתוב? כל השופר, מה כתוב השופר גדול? כל השופר הולך וחזק, אבל כל של איזה שופר, השופר לא מוזכר גדול. זאת אומרת שיש הבדל אם אני מדבר על שופר סתם, בלי כינוי נוסף לתאר את השופר, לבין אם אני אומר שופר גדול, אני מתכוון לבחינה הרבה יותר גבוהה כמובן כשאני אומר שופר גדול. שיש בית בחינות שופר. במושג השופר ישנם שתי בחינות. שופר סתם, שופר סתם זה ראש השנה, ראש השנה כתוב בהלכה שצריך לתקוע בשופר, שופר, שופר סתם, שופר רגיל, במובן הפיזי, הטכני רגיל, וגם במובן הרוחני שהוא פועל, מבחינה רגילה, ושופר גדול לעתיד לו. אז גם כשיש לנו דרגות שונות בשופר, אז כל שופר ביחס לעצמו, יש לו את מן המיצר שלו, ואת המרחב שלו. והנה גם השופר גדול, הוא באופן שצידו אחד קצר, וצידו אחד רחב, כמו השופר סתם. כמו שאמרנו קודם, שהאני, יש דרגות באני. מה שנקרא אני ביחס לבחינה הנמוכה, יכול להיקרא עשיר גדול ביחס ל... מה שנקרא אני ביחס לדרגה הגבוהה, נקרא עשיר גדול ביחס למי שנמצא מתחתיו. גם בשופר אותו דבר. איפה אנחנו יכולים באמת להבין שבאופן כללי השופר סתם, השופר גדול, יש ביניהם נקודות משותפות, ומה שיש בשופר הרגיל, מיצר ומרחב, גם בשופר הגדול יש גם מיצר ומרחב, איפה נלמד את ההשוואה הזו? כלומר, כמובן, ממאמר חז"ל, נבין את זה מאמרה מאוד מעניינת שכתוב בפרקי דרבי אליעזר, למדנו את זה כבר במאמר קודם. מה הוא אומר? במדרש של פרקי דרבי אליעזר, בעניין אילו של יצחק, מדבר על העיל שאברהם אבינו הקריב במקום יצחק, כשהוא לקח את יצחק לעקידה, ומלאך מן השמיים קרא לו, אל תשלח ידך אל הנער, ויצא אברהם את עיניו, היה והנה העיל אחר נאחז בקרניו. קח את העיל במקום יצחק. העיל הזה, לעיל יש קרניים. והשופר, כתוב בהלכה, שופר של עיל. אז מה נעשה מהקרניים של העיל המיוחד הזה שאברהם אבינו לקח אותו לעקדת יצחק? זה העיל מאוד מיוחד. העיל שהקדוש ברוך הוא ברא אותו, כמו שנאמר בפרקי אבות, העילו של יצחק, זה נברא בריאה מיוחדת ברגב שבת בין השמשות. זאת אומרת, זה לא העיל רגיל שנברא ביחד עם כל הבעלי חיים שנבראו בששת ימי בראשית. זה העיל אלוקי, רוחני. מאוד מאוד ייחודי, שהייתה לו בריאה מיוחדת בערב שבת בין השמשות, שזה העיל הזה שאברהם אבינו מצא. לעיל הזה היו קרניים, מה נעשו עם הקרניים שלו? אומר בפרקי דרבי אליעזר, בעניין עילו של יצחק, שתי קרניו של העיל, שתי הקרניים של העיל, אומר המדרש, של שמאל נשמע קולו על הר סיני. העיל של שמאל, זה העיל שאיתו, השתמש הקדוש ברוך הוא במתן תורה, כל השופר הולך וחזק. נקרא גם מיד אחרי הסוגריים בעמוד הבא. בורא עולם. נדלג את הסוגריים ועוד רגע נחזור אליו, רק נסיים את המשפט. של שמאל נשמע קולו על הר סיני. ההמשך זה בעמוד הבא בשורה השנייה. וקרן של ימין, לעומת אותה קרן הימני של העיל, של עילו של יצחק, עתיד לתקוע בו לעתיד לבוא. זה השופר שעליו נאמר שמשיח יעורר את עם ישראל על ידי שיתקע בשופר גדול. שנאמר... כמו שהוא מסביר כרגע, קטן וגדול לאו דווקא בפיזי, כן? שנאמר והיה ביום ההוא יתקע בשופר גדול. מה הוא רוצה, בשביל מה הוא מביא את המדרש הזה? נסיים את האות, עוד רגע נעזור לסוגריים. מכיוון ששני השופרות, גם השופר השמאלי שקוראים לו שופר סתם, וגם השופר הימני שקוראים לו שופר גדול, שני השופרות הם שתי קרניו של אילו של יצחק. הם שניהם שתי קרניים של אותו עין, הרי מובן שהם קשורים ושייכים זה לזה. אז יש ביניהם צד משותף, הם קשורים לאותו ראש, כן? ושניהם הם באותו אופן, אז יש ביניהם דמיון. מה הדמיון? בנקודה הכללית הבסיסית של ההגדרה של שופר. מהי ההגדרה של שופר? כמו שופר גשמי, שצידם אחד קצר וצידם אחד רחב. אז אם גם בשופר הגדול יש כזה מציאות של צידו אחד קצר וצידו אחד רחב, והיינו שגם בשופר גדול ישנו עניין המיצר, אלא שהמיצר זה שופר גדול, הוא בדרגה נעלית יותר בין ארוך. זאת אומרת, גם מי שיהיה ביום שמשיח מתגלה, ויתעורר מהשופר גדול, יוכל להרגיש, והוא ירגיש שהוא במיצר גדול. הוא ירגיש, בתחילה הוא ירגיש את המיצר של השופר, לאחר מכן הוא ירגיש את הענני במרחב של השופר. המיצר שהוא ירגיש באותו מעמד, זה מצד אחד מעמד נפלא, אתה כבר נמצא עם משיח שמעורר, מה אתה מרגיש מיצר? זה מיצר יחסית למרחב שעתיד להיות בהמשך, ודאי שיחסית לבחינות הנמוכות שלפני כן, זה מרחב גדול. זאת אומרת, נקודת הדברים שאנחנו אומרים פה, שבעניים יש הרבה דרגות, במיצר יש הרבה דרגות, הרבה בחינות. ואנחנו נתנו דוגמה למיצר של השופר סתם, לעומת המיצר של השופר גדול. גם בשופר הגדול, השופר הוא שופר. זה בעצם יש שמומר. ובשופר, התקיעה היא מן המיצר. זה בדיוק, זה בדיוק העניין. כי לא מסתבר שמתחילים מהמרחב ומגיעים למיצר. מתקדמים מהמרחב למיצר. אני תמיד מתקדמים ממיצר למרחב, להפוך. עכשיו נעזור לסוגריים שדילגנו. נזכיר קודם במדרש שהשופר, הקרן של שמאל, של העיל, זה היה השופר של מתן תורה. זה אומר שופר זה מתן תורה שקשור גם עם השופר דה ראש השנה. כשאנחנו מדברים על השופר של מתן תורה, ואנחנו גם מדברים פה במאמר על השופר של ראש השנה, יש שייכות בין השופר של ראש השנה, השופר הגשמי שאנחנו תוקעים בו בראש השנה, לבין הבחינה הנעלית של השופר שהיה במתן תורה. מה הדמיון? איפה רואים בכלל שהם קשורים? שלכן מזכירים זה בפסוקי שופרות בראש השנה. לכן כשאנחנו נתפלל בראש השנה בתפילת המוסף, ונאמר את קבוצת הפסוקים של שופרות, אז בין הפסוקים של שופרות מזכיר את השופר הגדול שהיה בראש השנה, אנחנו נזכיר את השופר הגדול, אז אומרים ככה. אז אנחנו מזכירים, בפסוקי שופרות לראש השנה, מזכירים את השופר של מתן תורה. זאת אומרת שיש ביניהם שייכות קשר. מוסיף בקשר את המשל הידוע והמעניין של רבי לוי יצחק מברדיצ'ה. כמובן גם ממה שכתב הרב הגאון החסיד, מורינו הרב לוי יצחק מברדיצ'וב, בביור המשל על תקיעת שופר, מעניין לבישת הלבושים שלבשו בשעה שהוליכו את המלך מהיער לבית המלוכה. מה המשל? רבי לוי יצחק מברדיצ'וב נותן משל, מה הרעיון, למה אנחנו תוקעים בשופר בראש השנה? אז המשל אומר, כי השופר הזה, זה השופר של מתן תורה. ממש המשל, בא לחבר את השופר שלנו למתן תורה, ומביא משל, משל למלך שטעה בדרך, ולא מצא את, איך לצאת מהיער. הגיע לאיזה בית של שומר היער, נכנס פנימה, הוא לא ידע שזה המלך, קיבל אותו, נתן לו, כל מה שהוא היה צריך, החיה אותו. במחורת הראה לו את הדרך, הוציא אותו לדרך המלך, תרתי משמע. המלך הגיע לארמון מלכותו, אז הוא הרגיש צורך להיטיב עם אותו אדם שהציל את החיים שלו. אז הוא קרא לו והפך אותו לשר בממלכה. מצוין. עוברים כמה שנים, ואותו שר עשה איזשהו חטא חמור כלפי המלך, והמלך רצה להרוג אותו. אומר אותו שר למלך, אין שום בעיה, אבל הוא מבקש שיש בקשה אחרונה, ככה הסדר בעולם, לפני שמוצאים אותו להורג, הוא מבקש בקשה. הוא אומר, בסדר, מה הבקשה שאתה מבקש? אז הוא אומר שהבקשה שלו היא בקשה מאוד פשוטה. מה הוא מבקש? הוא רוצה שהוא והמלך ילבישו את אותם בגדים שהם לבשו לפני כמה שנים ביער. זה הכל מה שהוא מבקש. מכאן אל אבא הוא לא אומר כלום. המלך אמר, בקשה כזו אין בעיה. המלך לבש את הבגדים ההם, הוא לבש את הבגדים ההם. באותו סיטואציה שהמלך עומד מולו והוא נמצא באותו מצב, פתאום המלך נזכר, חווה את החוויה ואומר, הוא הציל את החיים שלי, אז אני עכשיו להרוג אותו, חנן אותו ונשאיר אותו לחיים. מה הנמשל? כשהקדוש ברוך הוא בא לתת תורה לעם ישראל, אז כתוב, הפסוק אומר בתורה, שהקדוש ברוך הוא הוביל את התורה וניסה שאומה זו אולי רוצה לקבל את התורה, אומה זו, אף אחד לא רוצה לקבל את התורה, זה כאילו מלך טועה ביער. ויש אחד אומר למלך, בוא, אני מקבל אותך. עם ישראל אומרים, נעשה ונשמע. ואז היה מעמד הגדול, מתן תורה עם כל שופר. מגיע ראש השנה, שנקרא יום הדין, היהודי עומד בפני הדין, אומר ידי לקדוש ברוך הוא, לפני שאתה פוסק את הדין, אז בוא רק נלבש את אותו לבוש שלבשנו אז. מה היה הלבוש שלבשנו אז? כל השופר, הוא תוקע בשופר, והשופר הזה שהוא תוקע מזכיר את המעמד הזה שהיה במתן תורה, ואז כמובן הקדוש ברוך הוא נותן לנו שנה טובה ומתוקה. אז המשל הזה של רבי ולאי ויצחק מעצים את הקשר בין השופר שלנו למתן תורה. הוא אומר, זה אותו לבוש. אתה תוקע בשופר, זה בעצם הלבוש של מתן תורה. אז זה ממש אותו עניין. שהשופר הוא הלבוש שהיה במתן תורה, שקיבלו בני ישראל את התורה, והמליכו את הקדוש ברוך הוא בשופר. אז אם כך יוצא שהשופר שלנו קשור לשופר של מתן תורה, הוא קשור גם לשופר שיהיה לעתיד לבוא, כי הרי הם שני שופרות של אותו עיל, וכמו שבשופר הגשמי יש את המיצר ויש את המרחב, אז ברור שבכל הבחינות של השופר יש את המיצר והמרחב. במילא, פה הבנו שתפילת העני, המושג של מן המיצר, זה בחינה שקיימת בכל הדרגות ובכל הבחינות. לא השלמנו מה עונים לעני, מה עומק הבקשה שלו, אנחנו נוצרים פה באמצע הביור, בעזרת השם, המשך יבוא.